טוב, אנחנו היינו באמצע סוגיית ארץ ישראל במאמר שני, ובעצם עצרנו בפסקה י"ב, מאמר שני פסקה י"ב, ששם, עד לשם רבי יהודה לוי כביכול מסביר לכוזרי במדרגתו, מסביר לכוזרי במדרגתו שארץ ישראל היא בחינת אמצעי. ואז שואל הכוזרי בפסקה י"ג, לכאן הגענו. אמר הכוזרי, האומנם אתה אומר שאין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת. האומנם והלא מאדם הראשון ועד משה, וממשה ועד סוף הנבואה ניבאו רבים במקומות אחרים? אברהם ברוך הקסדים וגם יחזקאל ודניאל בבבל ניבאו. וירמיהו הלא ניבא במצרים. כלומר, למה פתאום אנחנו מגיעים לסוגיית הנבואה? מה הקשר לנבואה? אלא הנבואה היא בעצם הגילוי, אם אפשר לומר, היותר עליון שחל מלמעלה למטה. האלוהים מדבר עם האדם, והמילה נבואה היא כידוע על פי המהר"ל מלשון ניב שפתיים. כלומר, האלוהים מדבר וזה מופיע דרך הנביא. אז אם אתה אומר שהארץ הזאת היא בחינת אמצעי לישראל, לגלות את המעלה של ישראל, ומצד שני אין עם הסגולה יכול להידבק בין האלוהי אלא בארץ הזאת, וההידבקות היותר עליונה היא הידבקות הנקראת נבואה, איך אתה מסביר שהייתה מציאות כזאת של הופעת נבואה בחוץ לארץ? אברהם אבינו, יחזקאל, דניאל, ירמיהו, איך יכול להיות? כלומר, אם אתה אומר שהעם הזה יכול לגלות את עצמו, אנחנו עדיין כרגע בשלב של אמצעי. אם אתה אומר שהעם הזה יכול לגלות את עצמו רק בארץ ישראל, הנה לכאורה אתה רואה שהעם הזה מגלה את עצמו, כשהשיא של הגילוי העצמי הוא הנבואה, עם ישראל מגלה את עצמו גם מחוץ לארץ. מה תגיד על זה? אז אם כן, אנחנו רואים שזה לא קריטי. כלומר, א', ארץ ישראל היא לא מטרה, זה עדיין לא הגענו. ב', אולי גם ארץ ישראל היא לא אמצעי הכרחי. עובדה, אפשר גם להתנבות במקומות אחרים. אמר החבר, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה ארוכה. אמר החבר, כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת. וחזקאל ודניאל בעבורה ניבאו, אכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, אשר כל ימי היותה שורה בבית ההוא היה כל אדם המוכן לכך מצד הסגולה המגיע לנבואה. אשר לנבואת ירמיהו במצרים, הלא הייתה בארץ ובעבורה. כמוה כנבואת משה ואהרון ומרים, שהשאלה איפה הם גבולות הארץ. כי סיני ופרן שניהם בגבול ארץ ישראל, הלא הם על יד ים סוף. ודבר האלוה היה, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, והנה מדבר מדבר פרן, המדבר הגדול והנורא, הוא גבולה הדרומי של ארץ ישראל, והנהר שהוא נהר פרת, ושנאמר, כמו שנאמר, והנהר הביאו פרת, הוא גבול הארץ בצפון. אם כן, כל הופעת הקדושה והשכינה בארץ, היא מופיעה רק, כל הופעת השכינה והקדושה בעולם, היא מופיעה רק במציאות שנקראת ארץ ישראל, בין אם אנחנו בארץ ישראל בפועל, בין אם אנחנו במהלך הרוחני לקראת ארץ ישראל, בשביל ארץ ישראל, גם אם אנחנו לא בפועל. טוב, כל זה פחות העניין העקרוני. עכשיו חשוב שנראה בעצם את הרצף שמזכיר כאן רחבי יהודה הלוי, ובעצם כל המהלך שנראה מעכשיו הוא לא המצאה של רבי יהודה הלוי, כמובן. כל הדברים שחביב יהודה לוי הולך לפרט מכאן ואילך עד סוף הפסקה, זה מקורות בחז"ל במקומות שונים. כל המקורות, לא רק זה, יש גם מקורות אחרים. אז בואו נתחיל. בארץ הזאת נוצר אדם הראשון ובה מת. כאן בהערות מופיע פרק דרבי אליעזר, אדם קדוש, אדם הראשון אומר פרק דרבי אליעזר, אומר רבי אליעזר גדול, אדם הראשון ממקום קדוש וטהור נברא. מהו מקום קדוש וטהור? אז ראינו בדפים שלנו, אם מי שיסתכל בדף 16, בעמודה הימנית, מבאר שם הרד"ל, מקום טהור נקרא כל ארץ ישראל. מקום קדוש הוא מקום בית המקדש. בעמודה הימנית, בשליש הראשון, בסוף השליש הראשון, הוא בפרקא דרבי אליעזר, זה מודגש, הוא בפרקא דרבי אליעזר, אז הוא בא לאל, מה נאמר שם? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון מקום טהור וקדוש, אומר שם הרד"ל, מה נקרא מקום טהור ומה נקרא מקום קדוש? טהור נקרא כל ארץ ישראל, ארץ ישראל טהורה, ומקום קדוש הוא מקום בית המקדש. טוב, יש הבדל בין טהור לקדוש, אבל כרגע זה לא עניין שלנו. בכל אופן, אם כן, כבר הנקודה הראשונה בבריאה, כמו שאמרנו, אבן השתייה שממנה מושתת העולם, הכל התחיל מארץ ישראל. והתמצית של הבריאה, שהיא האדם, התמצית הזאת, שהיא כלל הבריאה, האדם הראשון, הוא נברא בארץ הזאת, הוא נברא ממקור הארץ הזאת, ממקום קדוש וטהור. מאבן השתייה שממנה מושתת הכל, גם מאותו מקום, אדם הראשון נברא. בארץ הזאת נוצר אדם הראשון ובה מת. כי לפי המקובל, נקרא את הסוגריים, כי לפי המקובל אצלנו נקברו במערת המכפלה ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. הלאה. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקנאה בראשונה בין אבל ובין קין. כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגולתו וגרעינו. ובזה יהיה הוא היורש את הארץ, והוא המדובק בעניין האלוקי. הרי אנחנו יודעים שישנם ארבע דעות בחז"ל על מה רבו קין והבל. הרי לא כתוב בתורה על מה הם רבו. ויהי בהיותם בשדה, ויאמר קין אל הבל אחיו, כן? ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מה הוא אמר לו שם? התורה לא אומרת. חז"ל אומרים ארבע אפשרויות. אפשרות אחת, הם רבו על תאומה שנולדה לכל אחת מהם. מי יהיה איתה? דעה שנייה, הם רבו על חווה. מי יהיה איתה? דעה שלישית, הם רבו על הקרקעות ועל המטלטלים. אחד אמר הקרקעות שלי, אז אם ככה קפוץ באוויר. השני אמר המטלטלים שלי, אם ככה תוריד את הבגדים. ככה יתחילו לריב עד שכאן הרג התבל. והדעה הרביעית על מה הם רבו? הם רבו בתחומו של מי ייבנה בית המקדש. האם מקום המקדש זה המקום שלי או המקום שלך? ראיתי פעם ברב אס בסוגריים, שהתורה לא רצתה להגיד על מה הם רבו, כי אם התורה הייתה אומרת על מה הם רבו, אז היה משמע שעל זה אסור לרצוח. אבל על דברים אחרים, אולי מותר. כמה שמלן, שהתורה לא תגיד שמותר לרצוח בשום עניין, בשום נושא. ולכן התורה לא תספר על מה רבו, כדי ללמד אותנו שכל סיבה לא מצדיקה רצח. אלא, אז למה חז"ל נקטו את ארבעת הדוגמאות האלה שמחולקות לשלושה חלקים? כי מאז ועד סוף ימות העולם, המריבות בין בני אדם כפרטים או כעמים, הם על שלושה תחומים. על עריות, מין, רכוש, כסף ודת. אלה שלושת הוויכוחים. מי יהיה עם חווה, זה מבחינת מין, הקרקעות והמטלטלים, זה מבחינת רכוש, ממון, ובתחום השני בנה בית המקדש, זה הדת. כמובן שהמקור לכל המריבות הוא בתחומו של מי בנה בית המקדש. מי יהיה אחראי על הופעת הקודש בעולם? על זה המריבה. מי יהיה שייך אל השכינה? מי יהיה דבק בעניין האלוהי? אומר רבי יהודה הלוי, על זה הייתה המחלוקת. כלומר, הרצח הראשון, ברגע שיש אדם אחד, אדם ראשון, שהוא בעצם תמצית כל בני האדם בהיסטוריה, אבל הוא אדם אחד, אז אין מריבה. האדם הזה, בו מתגלה הקודש, לכן הוא נברא ממקום הקודש, והוא גם ייקבר במקום הקודש. אבל ברגע שיש כבר שניים, אז יש כנראה שאחד, כנראה אחד הוא יהיה זה שימשיך, והשני ידחה. מי ידחה? אז זאת הייתה המריבה בין קין להבל. מי יהיה זה שידחה מנקודת הקודש, קרי, ידחה מארץ ישראל. זה היה מאבק. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקנאה בראשונה בין הבל ובין קין. זה דבר מופלא פה. שהרצח הראשון בהיסטוריה, הסכסוך האנושי הראשון בהיסטוריה, הוא על ארץ ישראל. כלומר, הוויכוח על ארץ ישראל, המלחמות על ארץ ישראל, לא התחילו בדור שלנו, גם לא התחילו בדור יציאת מצרים. הוויכוח הזה התחיל ברגע שיש שני בני אדם בעולם. שכל אחד רוצה להיות הוא הנציג של הקודש בעולם, כמובן שמתגלה דרך ארץ ישראל. ברגע שיש שני בני אדם שמתווכחים על זה, אז הגענו אל הרצח הראשון חושב שלו. לכן הוויכוחים על ארץ ישראל לא התחילו היום. הוויכוחים על ארץ ישראל התחילו כבר אצל קין והבל. כי כולם מרגישים שנקודת הקודש התמציתית שממנה נשפע כל הקודש, נשפע מלשון שפע, נשפע כל הקודש של כל המציאות, הוא פה. לכן על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקנאה בראשונה בין הבל ובין קין. כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם, מי ממשיכו? כסגולתו וגרעינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ, והוא המדובק בעיניין האלוהי. ואחיו לא יהיה כי אם כקליפה. קליפה זה דבר חשוב. לא אמרנו שקליפה היא לא חשובה. קליפה, יש פירות שאם לא, אם לא הייתה עליהם קליפה, אז אי אפשר, הפרי לא, לא היה מתבשל. או כי לא הייתה לו הגנה ממזיקים, או כי לא הייתה לו הגנה מצד עצמו, הוא צריך את השמירה של עצמו. אז הקליפה היא דבר חשוב, אבל נכון שהיא חשובה, אבל יש הפרש בין פרי לקליפ, העיקר זה הפרי, העיקר זה לא הקליפה. ואחיו לא הקים כקליפה, ואז קרה מה שקרה. אבן נהרג, ונשארה המלכות הקרה. כמו שנאמר, ויצא כאן מלפני השם. אבל שאמור לרשת את הארץ, לא ירש. קין שרצח, סולק מהארץ הזאת. כי לא מתאים להיות, הארץ הזאת לא מתאימה להיות נחלתו של רוצח. זה לא ממין העניין. אנחנו מדברים הרי על נקודת הקודש, על ארץ הקודש, שמנה מופיע הקודש לכל העולם. איך יכול להיות שרוצח יהיה בעל הבית? את ארץ ישראל לא קונים ברצח. זה לא הולך בצורה כזאת. דברים פשוטים, אבל כדאי שנראה את הרצף כאן. ואז קרה מה שקרה. אבל נהרג, ונשארה מלכות הקרה. כלומר, מי זה שימשיך את נקודת הקודש בארץ ישראל? הארץ הזאת נהייתה עקרה. כמו שנאמר, ויצא קין מלפני השם. אבל מת, נרצח, וקין גורש. מה זה ויצא קין מלפני השם? זאת אומרת, מן הארץ ההיא. זה ויצא קין מלפני השם. קין גורש מארץ ישראל. כי לא בכוח אתה תקנה את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא סדר אחר לגמרי. שכן אמר קין, אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. אני מדלג על הסוגריים כדי לראות את הרצף ההיסטורי. ומשנולד שט, בנו השלישי של אדם הראשון אחרי אבל, תחת אבל, והוא דומה לאדם, כמו שנאמר, ויולד בדמותו כצלמו. יש מהפרשים שאומרים, מה זה ויולד בדמותו כצלמו? הכוונה שממש שט היה בחינת אדם הראשון, באיזושהי בחינה, דומה לאדם, בא הוא במקום אבל. כמו שנאמר, כי שק לי אלוהים זרע אחר תחת אבל. כלומר, שט הוא לא אדם עצמאי, שט הוא בעצם מחליפו של אבל, ממשיכו של אבל, ממשיכו של אדם הראשון, ויולד כצלמו, בדמותו כצלמו, כממשיך השכינה. ונעשה הוא ראוי להיקרא בן אלוהים. זה כל סוגיית בני האלוהים. שם שנקרא בו אדם, כי באמת אדם היה בן אלוהים, אדם לא היה בן אנוש. אבל שט, ואותו דור, הם נקראו בני האלוהים, וראוי לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. אם נתחבר לכל מה שלמדנו, ארץ ישראל של מעלה, ארץ ישראל של מטה, בית מקדש של מעלה, בית מקדש של מטה, שכינה של מעלה, שכינה של מטה, הנגלה והנסתר, החזון וכו', כל מה שדיבר. הלאה, חבוד הלווים מדלג קצת על כמה תקופות. בארץ ההיא, אז אם כן, אנחנו הגענו לדור שלישי, קופצים עכשיו לדור 20. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, הגענו לאברהם. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות. ובה קראו בשם השם, ויקרא בשם השם ויקרא בשם השם. אף נענו שם באש מן השמיים ובאור האלוהי. שהקדוש ברוך הוא באמת נענה לתפילתם. ועקדת יצחק, אף היא הייתה בארץ הזאת. על הר שעמד אז בשם ימותו, הוא הר המוריה. דרך אגב, סוגריים, יש מקורות בחז"ל שאומרים שכשנוח יצא מן התיבה, הוא בנה מזבח. נכון? איפה הוא בנה מזבח? אז בהר המוריה. הרמב"ם ככה כותב, שהמזבח שנוח בנה כשהוא יצא מהתיבה, היה בהר המוריה. כלומר, אני באמת לא יודע למה חבוד הלוי לא מזכיר את המקור הזה. למשל, פה בדף, מי שיסתכל, שם נכון? אז תסתכלו בדף 16, בעמודה השמאלית, במקור הראשון למעלה. הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, פרק ב', הלכה ב', ומסורת ביד הכל. שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה היבוסי, הר הבית קודש הקודשים, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו את יצחק. והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה. והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל. ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. כל זה רמב"ם. אם כן, הראשון שהקריב קורבן אחרי שנברא במקום התשתית, באבן השתייה, בתשתית של כל הופעת הקודש בעולם, אם אפשר לומר, כמכיר את ערך המקום, כמכיר תודה לקדוש ברוך הוא שבחר בו, ביחס למקום, הראשון היה אדם הראשון. השני, היו קין והבל. השלישי, אם אפשר לומר לפי הנוסח הזה ברמב״ם, היה נוח. אחר כך הגענו לאבות, אל אברהם ועקדת יצחק. זה לא התחיל בעקדת יצחק. זה התחיל עוד בנוח, והתחיל עוד בקין והבל, והתחיל באדם הראשון. רק רציתי להשלים את נוח כדי שלא יהיה כאן דילוג ארוך בין כל הדורות. כלומר, האדם הראשון, אחרי זה אבל, אחרי זה שט, אחרי זה נוח, עכשיו הגענו לאברהם.
כל המקומות האלה, כל מזבח, כל
קודש הקודשים, אבן השתייה, זה מקום המזבח, זה המקום הכי קדוש, המקום היסודי התשתיתי שממנו נושתת הכל. נכון, נכון, מקום הרי לא קשור, אנחנו אומרים על זה, זה לא קשור. בארץ ההיא, בארץ ההיא בנו אבות מזבחות, ובה קראו בשם השם, אף ננו שם באש מן השמיים ובאור האלוקי. ועקדת יצחק אף היא הייתה בארץ הזאת, על הר שעמד אז בשם ימתו הוא הר המוריה. רק לאחר זמן בימי דוד, זה בסוגריים, כי אנחנו קופצים כאן כמה דורות, רק לאחר זמן בימי דוד, עת כבר היה חבל הארץ ההוא מיושב, והרבנה יבוסי עובד וחורש בהר ההוא, כפי שמופיע בפסוקים ובחז"ל, נודע הסוד האלוהי, שמה? כי זהו המקום המיוחד בו תשרה השכינה. עד אז הסוד הזה הסודי. עכשיו זה כבר התחיל להתגלות. כדבר שנאמר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. הרי בתורה אנחנו לא יודעים שבמקום הזה דווקא יבנה המקדש, והוא מקור הקודש, מקור הופעת השכינה בעולם. ובספר דברי הימים ציון מפורש כי בית המקדש נמנה בהר המוריה. חוזרים הלאה, חוזרים לדור אחרי אברהם, יצחק. ועל הארץ ההיא נפלה הקינה בין יצחק ובין ישמעאל, אותה קינה בין קין להבל. ולסוף נדחה ישמעאל בהיותו כקליפה. ואם כי נאמר בו, הנה ברכתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, לא נתברך כי אם בטובת העולם הזה. אולם ביצחק נאמר שם, ואת בריתי אקים את יצחק. וזה כינוי להידבקות העניין האלוהי בו ולטובה בעולם הבא. אבל לא ניתנה ברית לא לישמעאל ולא לעשיו. אמנם, אם אמנם, יש להם הצלחה בעולם הזה, אבל הם לא שייכים בכלל הופעת שכינה בעולם עליון, שמופיע בו גם בעולם שלנו. ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יעקב ובין עשיו, בדבר הבכורה והברכה. ולסוף נדחה עשיו על אף גבורתו, מפני יעקב עם כל חולשתו. כי לא מדובר על כוח או חולשת הגוף, גבורת או חולשת הגוף, מדובר על גבורת או חולשת הנשמה. הלאה, בארץ היו, היו בלא ספק המקומות שנמצאו ראויים להיקרא שערי השמיים. הלא תראה כי יעקב לא ייחס את המראות אשר ראה, לא לזוך נפשו, ולא לאמונתו החזקה, וליראת אלוהים אשר בליבו. כי אם למקום בו נראו, כמו שאמר הכתוב, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. ועל המקום הזה נאמר עוד לפני כן, ויפגע במקום. במקום, בהמקום. זאת אומרת, במקום המיוחד. מה אנחנו רואים מכל המהלך הזה? שבארץ ישראל היא קדושה מצד עצמה, עוד לפני שבכלל שאבותינו היו פה. לא המציאות של אבותינו כאן קידשה את המקומות. הפוך בדיוק. המקומות קדושים מצד עצמה, ואבותינו רצו לחשוף את אותה הקדושה באותם המקומות. כמו שדיברנו לא מזמן, שהקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל, הוא לא כי פעם אבותינו היו פה. הפוך בדיוק. אבותינו היו פה, כי הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר אלוהי, הוא קשר מוחלט, הוא קשר נשמתי, שהוא, סוד הקשר הזה, הוא לפני בריאת העולם. יש כאן הופעת נשמה שנקראת ישראל, של עם ישראל וארץ ישראל, שאותה הופעת נשמה כפי שדיברנו. כל זה מגלה שקדושתה של ארץ ישראל היא עוד הרבה לפני שיש מציאות שנקראת עם ישראל. היא עוד הרבה לפני שיש מציאות שנקראת תורה ומצוות. זה לא מתחיל מתורה ומצוות. זה מתחיל מעצמיות הקדושה של ארץ ישראל. שהיא הנקודה הראשונה בבריאה. אני רוצה שוב, אם אפשר, לחזור. ורבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל באה על ברית הלוי, רבי שלמה אלקבץ בלכת דודי, מקור 16 בצד שמאל, כבר ראינו זה כמה פעמים, אבל עכשיו עוד פעם זה מתחבר. ורבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל אלו היא ביותם רב מבני ישראל בתוכה, ושתיעדר מעלתה בהיעדרם. מעלתה של ארץ ישראל הם חשבו תיעדר בהיעדרם של עם ישראל מארץ ישראל. ונמשך להם זו ממה שחשבו כי עניינה אינה אלא מפני שמירת בני ישראל המצוות בה. חשבו שעניינה של ארץ ישראל זה שמירת המצוות. ולא הבינו שעניינה של ארץ ישראל הוא מצד עצמה. ולא שתהיה שמירת המצוות בתוכה נמשכת למעלתה, שהכל מתחיל ממעלתה הסגולית של ארץ ישראל, ומתוך זה אנחנו מחויבים במצוות, כמו שאמרנו, מצוות התלויות בארץ ולא ארץ התלויה במצוות. וזהו טעות בידם. אבל דע, כי שלמות ארץ ישראל בעצמותה ממש, כי היא הנקודה הראשונה בבריאה, והנקודה הראשונה הזאת שאמורה להתפשט בכל הבריאה כולה, בכל הממדים, היא זאת שהוליכה, אם אפשר לומר, את אדם הראשון, ואחרי זה קין והבל, ואחרי זה שד, ואחרי זה נוח, ואחרי זה אברהם, ואחרי זה יצחק וישמעאל, ואחרי זה יעקב ועשיו, וכאן הגענו. עוד לפני בכלל שיש מציאות שנקראת עם ישראל. עוד לפני שיש מציאות שנקראת תורה. זה מתחיל בסגולתה העצמית של ארץ ישראל. זה לא קשור לכל המהלך המצוותי. נקרא לו ככה. לכן חשוב שנראה את, את הסקירה הזאת של רבי יהודה הלוי, כי זה עושה סדר. זה לא התחיל כשעם ישראל הגיע לארץ ישראל בימי יהושע בן נון. זה התחיל מהאדם הראשון, דרך קין והבל, דרך שת, דרך חנוך, דרך נוח, דרך אברהם, יצחק ויעקב, עד שבסוף, בדור יהושע, הגענו לכיבוש ביישוב הארץ. נמשיך הלאה. וכן אתה רואה כי בכיר אנשי הסגולה אברהם, עכשיו שימו לב מה אנחנו רואים כאן, כלומר, אם בפסקה י' ב' ארץ ישראל נתפסת כאמצעי לגלות את ערכם של ישראל, של עם ישראל, כי כמו שיש לכל כרם את הקרקע המתאימה, ככה יש לכל עם את הקרקע המתאימה, פה אנחנו רואים שהערך של ארץ ישראל הוא עוד לפני, הוא הרבה לפני שיש עוד עם. כלומר, הערך של הארץ היא לא כי יש כרם. הערך של הארץ היא עוד לפני הכרם, הפוך. הכרם נשתלה בארץ כי לארץ יש ערך. מצד עצמה. זה לא שארץ ישראל היא אמצעי בשבילנו. ארץ ישראל היא קדושתה עצמית. ואנחנו, כשאנחנו חוזרים אליה, אנחנו, אם אפשר לומר, כמו שאמרנו, מחברים את ה... מסתכלים במראה, עם ישראל מסתכל על עצמו, רואה את ארץ ישראל, ארץ ישראל מסתכלת על עצמה, רואה את עם ישראל. זה לא קשור לתורה ומצוות. זה עוד הרבה לפני העניין הזה. לכן כאן בפסקה הזאת, כמו שאמרנו, בפסקה י' ד', עברנו מהלך חדש, שינינו כיוון לגמרי מפסקה י' ב'. פסקה י' ב', ארץ ישראל היא אמצעי. פסקה י' ד', ארץ ישראל היא מטרה. אז אם ישאל אדם, מאיפה הרב קוק הוציא את מה שהוציא? אז הנה, יש לפנינו דפי מקורות, והנה אולי אחד המקורות החשובים, רבי יהודה הלוי. מה שמפורש, שארץ ישראל היא מטרה מצד עצמה. ארץ ישראל היא איננה אמצעי. כמו שראינו. היא לא אמצעי לא להעמיד את החיים הלאומיים, וגם לא להעמיד את החיים הרוחניים שלנו. אלא שלמותה בעצמה.
וזה בעצם מה שהוא עונה שהוא אומר בארץ האלוה. ארץ האלוה,
בדיוק. זה ארץ האלוה, זה לא ארץ ישראל. זה ארץ האלוה. מה שאמרת עם האלוה נתברר לי. אבל מה שאמרת ארץ האלוה לא נתברר לי. שאלנו בשבוע שעבר. הנה, עכשיו אתה מבין, זה ארץ האלוה? הארץ הזאת היא הארץ של האלוה עוד לפני שישראל, אם אפשר לומר, הגיעו לארץ. פעם היה הרב אס, אני מזכיר אותו פעם שנייה, תוך שיעור אחד, הרב אס זכר צדיק לברכה, אז אחד השיעורים ככה מרכזיים שהיה מלמד, הכותרת לשיעור הייתה, ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. אז כולם היום זועזעים, ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, אז למי שייכת? ארץ האלוה. ארץ האלוה. ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, אלא היא שייכת לריבונו של עולם, שברא את העולם. והוא החליט שהארץ הזאת ממנה יצא שפע לעולם. ומי שנבחר, מי שנבחר להיות הנציג להוצאת השפע הזה, ארץ ישראל, זה עם ישראל. אז איך אתה יכול עכשיו למכור את ארץ ישראל? אתה לא בעל הבית. היא בכלל לא שלך.
זה לא אמצעי?
מה?
הוצאת שפע זה לא אמצעי?
הוצאת?
הוצאת השפע הזה זה לא אמצעי?
לא, לא, כמו שאמרנו, זה לא רק הוצאת השפע, זה עצם החיבור. אני רוצה אולי להגיד משפט שלא אמרנו אותו. כשאנחנו נגיע לסוגיית הגאולה, אז אנחנו נדבר על כל התהליכים, נקרא להם, החילוניים וכולי, שאנחנו רואים איך, כיצד הגאולה מופיעה דרכם. ואחת השאלות באמת המרכזת, איך יכול להיות שתהליך גאולת עולם, שעובר דרך גאולת ישראל, מופיע בצורה כזאת שהיא נגד התורה. איך יכול להיות דבר כזה? לפי מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו מתחילים להבין. עצם זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, עצם המפגש הזה הוא עצמו גאולה. עכשיו זה נכון שהגאולה הזאת צריכה להופיע בצורתה המלאה. נכון. על ידי תורה ומצוות שהכרם ייתן את פירותיו הנעים. נכון, אנחנו צריכים לעבוד את הקרקע כדי שהכרם ייתן את פירותיו הנעים. אבל גם אם לא נעבוד את הכרם הזה, זה לא סותר את איכות הקרקע, את איכות האדמה. כלומר, הקשר, גאולה, השלב הראשון של הגאולה, שאולי השלב המהותי של הגאולה, זה עצם החזרה של עם ישראל לארץ ישראל. עצם החיבור המחודש. בין החתן לכלה, בין אדם לאדמה, בין האיש לאישה, עצם החיבור הזה, הוא כבר גאולה. עכשיו בוא נבנה שהקשר בין בני הזוג יהיה קשר נכון, יהיה קשר שלם, יהיה קשר שיביא את העולם לתיקונו. נכון, אתה צודק. אבל עצם הקשר הוא כבר גאולה. כמו שזה ברור בין איש לאשתו, זה גם צריך להיות ברור בין עם ישראל לארץ ישראל. עצם הקשר, עצם החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא כבר גאולה. לכן, דרך אגב, זה מפליא מאוד, שכשאנחנו נדבר בסוגיית הגאולה, אז נראה שאחד הסימנים המרכזיים, אולי הסימן המרכזי, שחזל אמרו והנביאים כבר התנבאו, זה קיבוץ גלויות. חזל לא דיברו על חזרה בתשובה. הנביאים לא דיברו על חזרה בתשובה. הנביאים דיברו על קיבוץ גלויות. עם ישראל יחזור לארץ ישראל. זה גאולה? עד כדי כך שהגמרא כידוע בסנהדרין אומרת, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אתה רוצה סימן גאולה קריטי, קלאסי, מוחלט? דבר אחד. אין לך קץ מגולה מזה. מה הקץ? שנאמר. ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתן ופיכם תיסו, למי ישראל כי יקרבו לבוא. עם ישראל יחזור לארץ ישראל, וכמו קלה שמתכונת לקראת החתן, היא מתקשטת לקראת החתן, ככה ארץ ישראל תתחיל להניב את פירותיה, והשממה שהייתה נתונה ב-2000 שנה, הארץ הזאת תתחיל לפרוח. אז מה אם כן הסימן? יש הרבה מלאים כאן מדברי חבי אבא, זו סוגיה שלמה. אבל רק העיקרון, אין לך קץ מגולה מזה, מה הקץ המגולה? שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, והארץ הזאת פורחת לקראתנו. קרי, שוק מחנה יהודה.
הם יתנו את זה?
מה?
הם יתנו את זה?
מי זה הם יתנו?
כאילו, מי שאמר את זה, איך
הוא? רבי אבא.
רבי אבא.
יתנה במה?
הוא יתנה את זה בזה שכל עם ישראל יחזור לארץ ישראל?
לא, לא. קיבוץ גלויות, אני מדבר על זה, שיהיו שלבים בקיבוץ גלויות. אני מדבר על זה בסוף השם. אם כן, איך יכול להיות שקיבוץ גלויות זה סימן גאולה? למה קיבוץ גלויות זה סימן גאולה? למה פריחתה של ארץ ישראל זה סימן גאולה? כשעם ישראל חוזר לעצמו, גם ארץ ישראל חוזרת לעצמה. כשעם ישראל חוזר לעצמו וחוזר למקורו, גם ארץ ישראל פורחת. זה כמו חתן שמחייך לכלה, והכלה מחייכת לחתן. עצם המפגש הזה, זה לא קשור כמה תורה תהיה, זה לא קשור כמה קיום מצוות תהיה. לא שזה לא חשוב. זה יהיה תהליך, ברור. אבל השלב הראשון זה עצם הקשר בין החתן לכלה. עצם הקשר בין העם לארץ. לכן אין לך קץ מגולה מזה, זה באמת אין לך קץ מגולה מזה. כי הקץ היותר גלוי זה שיש את החיבור בין שני צדדי הנשמה של אותה אישיות. שהם בעצם עם ישראל וארץ ישראל. לכן הסקירה הקצרה של רבי יהודה לוי כאן היא סקירה חשובה. כדי לזהות באמת שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא לא כאמצעי. אלא ארץ ישראל היא קדושה מצד עצמה. ועד שעם ישראל חוזר לפה הוא מגלה את קדושתו. והיא מגלה את קדושתה והמפגש הזה יוצר קדושה שלמה. וזה כמובן זה תהליך. וכן אתה רואה כי בחיר אנשי הסגולה אברהם אחרי עלותו במדרגות שלמות ועשותו ראוי להידבק בעניין האלוהי. הוא עבר מארצו אל המקום ההוא, אשר בו לבד יגיע לתחית השלמות. לא לוקחים אדמה מארץ ישראל לשוויץ, הפוך. מביאים את שוויץ לארץ ישראל. הפוך, זה לא הסדר. הלא, כה יעשה עובד האדמה במוצו בתוך אדמת שכיחה, שורש של אילן שפריו טוב. מה הוא עושה? מעבירו הוא אל אדמה נאבדת, שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה, ושם יגדלו, עד היותו לעץ מעצי הגן, תחת אשר עד אין היה שיח בר, ולאילן מצמיח אילנות רבים למיניהו. תחת אשר עד אינה, צמח רק בדרך מקרי או במקום מקרי. וכן היה דבר הנבואה, גם בזרו של אברהם בארץ ישראל. כל ימי יותם בארץ ישראל רבו נושא הנבואה, ותנאים רבים סיום בדבר, התיארות ועבודות הקורבנות, ועל הכל קרבת השכינה. כלומר, מצד אחד התיארות ועבודות והקורבנות, אלה התנאים של עם ישראל שבמאמציו פועל את הפעולות הנצרכות כדי להוציא מהכרם את מה שיש בו על ידי עבודת האדמה מצד שני ועל הכל ובשורש הכל ובתמצית הכל באופן סגולי קרבת השכינה התיארות והעבודות והקורבנות זה הצד הבכירי של עם ישראל קרבת השכינה זה הצד הסגולי של קדושתה של ארץ ישראל כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו כגון הנביאים והחסידים וכו' 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 טוב תראו מה עונה לו רבי, מה עונה לו הכוזרי, פסקת הדבר. מופתע. אמר הכוזרי, הנה הצעת לפני בכללים מועטים תמצית חוכמה שלמה. פתאום אני מבין שבעצם ארץ ישראל היא לא איזה כלי כדי, אמצעי כדי להוציא את סגולתם של עם ישראל. אלא ארץ ישראל היא מה, יש לה מעלה מצד עצמה. יש לה שבח משלה. יש לה עצמיות קדושה משלה, משל עצמה. היא הנקודה הראשונה בבריאה. עליה באמת, בעצם היו כל המריבות מהלך ההיסטוריה. אם ככה, אומנם הדברים צריכים פירוט, אך זה אינו מענייננו לפי שעה, ועוד אשוב לשאלך על כך ביגיענו לפרשת החוכמה, בהמשך. אולם כעת המשכנה בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. ובהלם, הכוזרי, המשכנה בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. הוא מתחיל פתאום להבין שיש כאן ארץ דומם, כביכול חסר בחירה, שיש לו מעלה מצד עצמו. עד עכשיו חשבתי שהעיקר זה האדם, פתאום אני מגלה שיש כאן עוד עיקר אחד. אני אקרא ארץ. אומר רבי יהודה הלוי, הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם, הארץ הזאת היא הכלי שדרכו התיישר כל העולם, כמו שהתורה מיישרת את כל העולם כפי שמובא במאמר ראשון. זוכרים את זה? הביטוי הזה, הישרת כל העולם? זוכרים רבותיי? לגבי התורה. הישרה, אותו ביטוי בדיוק. תראו רגע, במאמר ראשון, אחרי שהוא מסביר לו מה זה התורה, אז אומר לו, וכי לא היה ראוי שהתורה כי הישרת כל העולם תינתן לכל בני אדם? ואז הוא אומר לו, אם זה מה שאתה שואל, אז לא הבנת מה שעניתי לך עד עכשיו. הנה, פסקה, מאמר ראשון, פסקה קופקף. אולי בואו נתחיל, סליחה, פסקה קוף ב' עמוד למד ח'. בואו נתחיל רגע בפסקה קוף א'. אמר החבר, לא קרא משה אל תורתו כי אם את עמו, אנשי לשונו, והאלוה הבטיח את העם לשוב ולצוותם על תורתו לעתים מזומנות על ידי נביאים. אף הקים דברו זה כל הימים אשר רצה בבני ישראל וישרה שכינתו בתוכם. אמר הכוזרי, ומדוע לא ניתנה התורה כהישרה לכל בני האדם? מילים אחרות, מדוע לא יצרת את כל העמים כעם ישראל? זו בעצם השאלה שהוא שואל. אם התורה היא זאת שמוציאה מהכוח לפועל את סגולת ישראל, אז למה לא בראת את כל האנושות מסוגלת לקבל תורה? שאלה טובה? אותו דבר פה. מדוע ארץ ישראל, מדוע לא כל הארצות הן כמו ארץ ישראל? כאן הוא לא שואל, כאן הוא רק אומר את זה. הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם. ההישרה של כל העולם היא תעבור דרך הנציגות הזאת שנקראת ארץ ישראל. ההישרה של כל האנושות היא תעבור דרך הנציגות הזאת שנקראת עם ישראל. אתם זוכרים שדיברנו על זה בסוגיית עם ישראל? שעם ישראל הוא חוג שמרוכז בעצמו, מצד אחד הוא וזה מצד אחד, מצד שני הוא משפיע על ההיקף כולו. אותו דבר ארץ ישראל בדיוק. ארץ ישראל היא מצד אחד לעצמה, מצד שני היא משפיעה על כל ההיקף. אז אותו דבר, מה עונה רבי יהודה הלוי בקוף ג' לגבי התורה, וכי לא, ומדוע לא ניתנה התורה כהישרה לכל בני אדם? אמר החבר, וכי לא היה ראוי יותר, כי הוא כל בעלי החיים מדברים? אם כך אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך. ואז הוא חוזר שוב פעם לסגולת ישראל. שבכל קבוצה, בכל ציבור, יש איזו נציגות שהיא בעצם התמצית של הציבור שמסוגלת להעמיד את הציבור על הרגליים ולגאול אותו. שכחת מה שהקדמתי לך על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון, וכו' וכו'. אותה שאלה כאן לגבי התורה, שהיא בעצם שאלה לגבי עם ישראל, אותו הדבר אומר רבי יהודה הלוי לגבי הארץ. הארץ הזאת היא הישרה לכל העולם. היא לא רק הישרה, רק לעם ישראל. תזיין, מאמר שני תזיין. אמר החבר, הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם, הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל מאז נפלגו הלשונות. דווקא עם ישראל. אני מדלק טיפה. אף אברהם, למרות שהסוגרים חשובות אולי לא נדלק. כמו שנאמר בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק השם עמו יעקב חבר נחלתו כפי שראינו ברמב"ן, אתם זוכרים. אף אברהם לא הוכשר להידבק בעניין האלוהי ולכרות האלוה עמו ברית המנה עברית בין הבתרים כי אם אחרי אשר הגיע לארץ הזאת. מה תאמר אפוא לעם הסגולה אשר זכה לשם עם השם בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם? ומה תאמר למועדי העם הזה? זה פילי פלאות. מועדי העם הזה. הרי אנחנו אמרנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה באשן. עולם, שנה, נפש. עולם, מקום. שנה, זמן. נפש, בריאה. שיא הגילוי בבריאה זה האדם הנקרא עם ישראל. שיא הגילוי במקום, ארץ ישראל. החיבור בין עם ישראל לבין ארץ ישראל יוצר קדושת הזמן. ולכן במצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא קידוש החודש. עם ישראל. קידוש החודש. מתוך שיש עם השם. יש ארץ השם, יש מועדי השם. מועדי השם זה היכול. עם ישראל מסוגל לגלות את קדושתו במקום, ומלא החיבור בין העם לבין המקום, החיבור בין העין, בין העולם, לבין הנון, לבין הנפש, החיבור הזה יוצא מועדי השם. זה פרשת השבוע שקראנו אתמול. בדיוק, זה הרמב״ם, עוד נגיע לשם. הרמב״ם מצוות עשה קופנון ג' שאין עיבור השנה וכל החשבונות האסטרונומי, אלא רק בארץ ישראל. אומר הרמב״ם, ואם יעלה על הדעת, חס ושלום, שתהיה תקופה אחת בהיסטוריה, שלא יהיו יהודים בארץ ישראל, אין לנו שום חשבון. כל החשבון הלך לאיבוד, עוד נראה את זה. כלומר, החיבור, מועדי הקדושה שבזמן, יכולה להופיע רק על ידי הקדושה שבמקום והקדושה שבבריאה. שהקדושה שבמקום ושבבריאה זה החיבור בין העם לבין הארץ, ומלא מופיע מצוות קידוש החודש, שהיא בעצם זאת שמאפשרת לנו את הופעת קדושת הזמן. האם ביום, כן, האם ביום הזה אוכלים חמץ, אוכלים מצה? האם ביום הזה זה יום כיפור, יום רגיל? עוד נדבר על זה. היא ניתנה ביציאת מצרים, אבל היא תלויה רק בארץ ישראל.
הרב, היה מצב שלא היה יהודים בארץ?
לא, לא היה מצב כזה. מה, הדברים חמורים? אתם לא יודעים מה אני מדבר? רמב״ם ספר המצוות, מישהו יכול להביא אולי? רגע, 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 אולי יש פה, רגע, שנייה, שנייה, אולי יש פה. איפה? רמב״ם מפורסם, עוד נראה אותו. רמב״ם חשוב מאוד. רק אני רוצה להסביר איך פתאום הגענו למועדי השם. מה הוא רוצה ממועדי השם? לזה בדיוק הנקודה, קדושת הזמן. ברגע שיש חיבור בין עם לבין ארץ, המצווה הראשונה מופיעה, מצוות קדוש החודש.
בגלל
זה המצווה הראשונה. זה מה שרש"י שואל ברש"י הראשון על התורה. מצוות עשה כידוע קנ"ג. רבותיי, זה רמב״ם חשוב מאוד, זה אחד המקורות שאתם צריכים לזכור, כולנו צריכים לזכור בשלוש לפנות בוקר. מרים אותנו באמצע הלילה. רמב״ם עשה קנ"ג. מה כתוב שם? בואו נראה. מצווה קנ"ג. ספר המצוות, מצוות עשה קנ"ג. היא שציוונו לקדש חודשים ושנים, וזוהי מצוות קידוש החודש. והוא אומרו יתעלה, החודש הזה לכם, דרך אגב, הרמב״ם מעריך יחסית, החודש הזה לכם ראש חודשים. טוב, הוא אומר מה שאומר. אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם, אלא בדין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהיעדר בדין הגדול, כמו שבטל הקרבת הקורבנות בהיעדר המקדש. אני מדלג טיפה אלינו. ודע שחשבון זה שנמנה אותו היום, ונדע בו ראשי חודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד ובעת הצורך. ובהיעדר החכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל, בית דין שנסמך בארץ ישראל, ירד לחוץ לארץ, בסדר. שיעבר השנים ויקבע חודשים בחוץ לארץ, כמו שעשה רבי עקיבא, כמו שהתבאר בתלמוד, ובזה קושי גדול וחזק. והידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה בארץ ישראל, והם שיקבעו חודשים. ויעברו שנים בפנים המקובלים וכו' וכו'. ובכאן שורש גדול משורשי האמונה. שומעים? בינן אמונה, הנה הגענו. ובכאן שורש גדול משורשי האמונה. לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. לא בכל מקום הרמב"ם כותב את זה. כלומר, כדי להבין את זה צריך דעה עמוקה. שמה? וזה, שיותנו היום בחוץ על הארץ, מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש, וזה היום יום יום, טוב, עשו שכוח, הרמב״ם מדבר 1,000 שנה בתוך הגלות. לא מפני חשבוננו נקבענו יום טוב בשום פנים. לא כי אנחנו חכמים בחוץ לארץ. אלא, אבל מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל, כבר קבעו זה היום ראש חודש, יום טוב. וכו'. זה תלוי בבית דין שבארץ ישראל. וכדי שלא נתבלבל, אומר הרמב״ם את המשפטים החריפים הבאים. ואני אוסיף לך ביאור. אילו הנחנו דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל. חס ושלום, יהיה דור, מה ששאלת מקודם, יהיה דור שלא יהיו יהודים בכלל לגמרי בארץ ישראל. אילו הנחנו דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, דרך אגב, עכשיו אנחנו מרוויחים עוד משהו בסוגריים, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. רבותיי, שומעים? מה זה נקרא מחיית האומה מכל וכל? שעם ישראל, או שאין אף יהודי בארץ ישראל. שומעים? אתם לא מתרגשים. עוד פעם. אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל ידרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת. כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. מה נקרא מחיית אותות האומה מכל וכל? לא כפירה מוחלטת. אי לימוד תורה, אי קיום מצוות. אלא אם אין מציאות של יהודי אחד בארץ ישראל, זה נקרא מחיית האומה. אז אם כן, מה זה נקרא אומה בנויה? שיש יהודים בארץ ישראל.
יש לנו פה אבל הבטחה, רב. יש הבטחה,
זה הנביא כבר הבטיח. חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. אבל הרווחנו פה הגדרה. שמחיית עם ישראל חס ושלום, זה שאין יהודי אחד בארץ ישראל. דרך אגב, יש גמרא בחגיגה, עוד נראה את זה. שהגמרא אומרת, מי זה כלל ישראל? כלל ישראל זה אותם היהודים שיושבים בארץ ישראל. יושבים מיעוט יהודים בארץ ישראל, רוב יהודים בחוץ לארץ. מי נקרא כלל ישראל? המיעוט שנמצא בארץ ישראל. גמרא חגיגה, מפורש. רק להבין עד כמה הנקודה הזאת היא קריטית. אז נחזור אלינו. ואני אוסיף לך ביאור. אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. ולא יהיה שם בית דין. בארץ ישראל אין בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנשמח בארץ, לא יהיה בית דין שנשמח בארץ ישראל. הנה חשבוננו זה לא יועילנו כלום בשום פנים. ישבו כל הגאונים וכל הצדיקים בחוץ לארץ, ויעברו שנים, יעברו חודשים. לא נקשיב להם. למה? כי זה לא בארץ ישראל. אלא בתנאים הנזכרים, לפי שאין לנו לחשב חודשים ולעבר שנים בחוץ על הארץ, אלא בתנאים הנזכרים. כמו שבהרנו, כי מציון תצא תורה. טוב, יש פה עוד אריכות. לכן מועדי השם זה תלוי בעם השם ובארץ השם. טוב. נחזור לרבי יהודה הלוי. או בית דין שנשמח, כן. או חשבון, או מה שהוא כותב כאן, שזה על סמך החשבונות שהיו בשנים הקודמות, ועל פי זה עשו את החשבון הלאה. גם הלוח שיש לפנינו, היום. אין לנו בית דין, אין לנו סנהדרין. הלל, זה קשור לסוגיית הלל, לסוגיה שלמה. מי שרוצה, יש הקדמה חשובה של הרב קהתי, הקדמה פשוטה, מאוד חשובה. אם אינני טועה במסכת ראש השנה, יש הקדמה של הרב קהתי, בפירוש המשנת קהתי, יש שם הקדמה לסוגיה הזאת. הקדמה מאוד פשוטה, מאוד חשובה. ממש דברים בסיסיים, אבל מאוד חשובים. אז אם כן, עוד פעם. מה תאמר אפוא לעם הסגולה אשר זכה לשם עם השם, בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם? ומה תאמר למועדי העם הזה אשר ניתנו לו מאת האלוה בעצמו, אשר על כן נקראו חגי העם הזה מועדי השם? במועדים האלה שמר העם על מצוות הטהרה ועל תפילות ועל עוד עבודות וכו' וכו'. טוב. סיכום, פסקה י"ח. אינך רואה כי הארץ אף היא נתחייבה בשמירת שבתות, כמו שנאמר שבת הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. ולכן לא הותר לנו למכור כל נחלה בארץ הזאת לצמיתות, כי כה אמר האלוה כי לי הארץ, ודע כי מועדי השם ושבתות השם תלויים אך ורק בנחלת השם. אני מרגיש עכשיו ככה צורך להוסיף עוד חצי מילה על זה. בואו נסיים את ספר הכוזרי, אפשר לעשות סיום, בואו נסיים רגע את ספר הכוזרי, בואו נגלה דבר מעניין. אחרי כל המהלך שהכוזרי עובר, שבתחילת מאמר שני הוא כבר יהודי, הוא כבר התגייר, סוף ספר הכוזרי, ממש הסוף, תסתכלו, חתימת הספר, עמוד ר' למד ג', זה לא יאומן מה שכתוב פה. זה מראה שכל מה שאנחנו לומדים בסוגיות האלה, הוא כל כך קשה לעיכול, כל כך קשה להפנמה, שאחרי כל המהלך שהכוזרי כאן עובר, תראו מה הוא שואל אותו, מה הוא אומר לו. חתימת הספר, אחרי הדברים האלה, עושים סיום לספר הכוזרי. אחרי הדברים האלה גמר החבר בליבו, לצאת את ארץ הכוזר וללכת לירושלים תיבנה ותיקונה. והכוזרי, שהוא היה כבר יהודי, אסור לשכוח, קשתה עליו פרידת החבר, ודיבר עמו על כך באומרו, תראו, מה יש לבקש בארץ ישראל היום שהשכינה נעדרת ממנה? לא יאומן, אה? ואילו הקרבה לאלוה לא אפשר להשיגה בכל מקום על ידי הלב הטהור, ועל ידי התשוקה החזקה אליה. לא השתנה כלום. 1,000 שנה, לא השתנה כלום. ולמה זה תחיז עצמך בסכנת המדברות והימים ושנאת עמים השונים? אתה יודע כמה מלחמות יש בארץ? אתה יודע כמה בעיות? אתה יודע כמה חילוניות? הוא לא מבין כלום. כל מה שהוא הסביר לו, הוא לא מבין. תאומון אלו רחב יהודה לוי. אמר החבר, החלטתי אומר, כבודו, אמחה לי כבודו, אבל כבודו שכח מה שלמדנו. אכן השכינה נראית עין בעין, נעדרת כיום בארץ ישראל. אסור לשכוח, מדובר כאן על אמצע הגלות, כן? אתה צודק, השכינה שנראית עין בעין, קרי בית מקדש, כהונה, כהנים בעבודתם, לוים בדוכנם, סנהדרין, לשכת הגזית, נביאים הולכים ברחובות. אתה צודק, כל זה לא נמצא. נכון. אכן השכינה נראית עין בעין, נעדרת כיום בארץ ישראל. כי השכינה שורה רק על נביא או על ציבור ראוי לאלוה ורק מקום המיוחד. והוא אשר נצפה לשובו אלינו לפי הבטחת כי אין בעין יראו וכו' וכו'. אבל, שורה שנייה, השכינה הנסתרת, סוגיית הראייה שדיברנו עליה, הרוחנית, היא עם כל בן ישראל זכה מעשים ותאור הלב אשר כל מסע נפשו קודש לאלוהי ישראל. וארץ ישראל היא המיוחדת לאלוהי ישראל, ואין המעשים שלמים כי אם בא. והרבה מצוות שניתנו לישראל בטלות ממי שאינו דר בארץ ישראל. והלב לא יזח והכוונה לא תהיה כולה קודש לאלוה, כי אם במקום אשר יאמן עליו, כי הוא מיוחד לאלוה, ארץ האלוה. וכו' וכו'. טוב, אשר לסכנה ביבשה ובים, אם אתה אומר לי פיקוח נפש דוחה עלי על ארץ ישראל, או דוחה לשבת ביהודה ושומרון, היום אומרים, אינה בגדר לא תנסות השם אלוקיכם. מה הגדר? הנה, זה גדר הלכתי כאן. דומה היא לסכנה, דומה יותר לסכנה שמסתכן למשל, הסוחר הנודד למרחקים מתוך תקווה להרוויח בסחורתו. מה שאדם היה נוהג להסתכן בשביל רווח כלכלי, אותו דבר והרבה יותר מזה, בשביל לעלות לארץ ישראל. אם אדם היה עולה לארץ ישראל כי מחכה לו עסק כלכלי שמן, והיה עושה את זה למרות הסכנה המסוימת שיש, אותו דבר ביחס לגבי מצווה, קל וחומר. טוב, וכו' וכו'. טוב, אני מדלג לסוף הספר. ממש, רש למדבב, הפסקה האחרונה לפני כפחת. גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, הוא ראוי לשכר בלא ספק. כל מי שמעורר אהבה לארץ ישראל, מתוך לימוד, מתוך חוויה, לא משנה, משנה, אבל כל מי שמעורר, כל מי שמוסיף בעצמו, לאחרים, אהבה לארץ ישראל, למקום הקדוש הזה, לא כי זה רק הפרחת שממה או רק דגל ושלטון לאומי, אלא שנה עיניך וראה כל המדרגה שדיברנו עליה. גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בו תקוותנו. מקרב את בו תקוותנו. כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון כעת לכהנה כבא מועד. כאילו דוד המלך מצווה את הקדוש ברוך הוא. אתה תקום תרחם ציון כעת לכהנה, כי הגיע הזמן, כבא מועד. למה? מה הראיה של דוד המלך? כי רצו אבניך את אבניה ותפרה יכוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה. ירושלים הכוונה כל ארץ ישראל שמרכזה ירושלים, מרכזו המקדש. ירושלים לא תיבנה כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה. עד אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. זה אומר שלא מספיק סן עיניך וראה, אלא קום יתהלך בארץ. כל מה שדיברנו, שתי המדרגות.
וככה זה באמת לגאולה?
ודאי, נראה, עוד נלמד את זה. אמר הכוזרי, אם כן הדבר, אין זה כי אם חטא למנוע אותך. תחשבו, זה לא פשוט לכוזרי, סוף סוף הרבי שלו, שגייר אותו ואת כל עמו, עוזב אותו ועולה לארץ ישראל. כלומר, כל מה שהרבי לימד אותו, עכשיו הרבי צריך לממש. העיקר זה לא תורה בפה, העיקר זה תורה במציאות, בחיים, במעשה. אם כן הדבר, אין זה כי אם חטא למנוע אותך, ואין זה כי אם מצווה לסייע לך, יעזורך האלוה, ויהיה לך מגן ומושיע, וכונניך חסדו. שלום רב עליך. ולאן רבי יהודה הלוי הולך? לארץ ישראל. ככה מסתיים ספר כוזרי.
סוף טוב.
הכל טוב. טוב, הגיע גם הסוף של השיעור. יישר כוח. אנחנו ניפגש ביום שלישי, שיעורי בית. נראה לי שפחות או יותר סיימנו מה שרצינו להוציא כאן מהדפים האלה. נמשיך את זה הלאה בעזרת השם. ביום שלישי יש כאן איזה יום עיון.